Two. זה יכול להמשיך, בסדר? נתחיל אולי באומנם, בסדר? אומנם ישנה עוד השקפה שלא רק הזמן השם לא מרחק הזמן עושה את ההחשכה ואת ההתחקות במקור ההוראה הכללית אפשר לכל שרוק הזמן השם מה זה הזמן? הזמן, מה זה הזמן? זה תהליך חילוקי כמו נגיד עוד פעם אסמה לפרזלה שזה תהליך שקורה ועוד שאנשים זה משהו עמוק יותר מ... מה שבני אדם שקועים בזה מה שבני אדם עושים כמו שוב אומר, רק בדיוק רוב אסמה לפרזלה שבעצם צריך צריך לישון בתקופה הזאת ולא לפעול, להיות פסיבי אז אולי גם פה יש פה את העניין של הפסיביות הזאת וזה קשור לזמן זאת אומרת על רבי יהודה כתוב עבור זמני, הוא כל הזמן מדגיש את הזמני יש את הביטוי הזה, אולי אוכלו משומר ישראל ואוכלו הכנות כאלה שיהיו עדיין קרני הוראה שופים זאת אומרת, זה תהליך כמו הזריחה, כמו התהליך של הזריחה והשקיעה שהוא תהליך אובייקטיבי, הוא לא תהליך שקשור לבני אדם הוא כן קשור לבני אדם, אבל לא לבני אדם מובן הפשוט שלהם אנחנו חלק מהזמן, אנחנו חיים בתוך זמן אבל נכון, יש זמנים של קביעה וקמה, יש זמנים של שקשורים כן לישראל מקדשים את הזמנים אבל בכל מקרה זה לא אולי זה לא יסוד הבחירי של האדם יש פה תהליך של מלאך האידאות בכלל הזה בדיוק כמו שבגאולה זה ככה כמו שמענו, באסמה לפרזלה שרוב בני אדם נישאים על גבי על גבי התהליך ההיסטורי כלומר הם לא יוצרים את התהליך ההיסטורי הם לא בונים אותו, הם מושפעים מזה, הם נישאים על גביו כמו שאנחנו נולדנו בתקופה של, בתקופה שאנחנו נולדנו בה, נכון? אפשר להגיד שזה הזמן אבל ואז מי זה רבי נחמיה, נכון? אז רבי נחמיה אומר לא, שזה קשור למהלך של האדם. טוב, נראה את זה. אומנם ישנה, לא, פשוט, מה זה נקרא שרק הזמן השם, זה ביטוי קשה לכל מוזר. כאילו לזמן יש בחירה. הכוונה היא כאן, זה תהליכים היסטוריים שקשורים לאדם, ומאלה זה כן קשור לבחירה, אבל זה בחירה עמוקה, נקרא לזה ככה. תהליכים ש... קשורים נגיד לגזרות של הקדוש ברוך הוא, נכון? כלומר, נגיד, עד תקופה מסוימת בבית ראשון היה אפשרות לתקן. משלב מסוים כבר היה קשה מאוד לתקן, נכון? נגיד, המלך יאשיהו למשל, זו דוגמה בולטת. נגיד, אפילו אצל מנשה, זה כבר היה... בסוף כשחוזר בתשובה זה כבר היה מאוחר מדי נכון, אז יש תהליכים, תהליכי עומק שקורים תהליכי עומק שקורים כן, נגיד זה יותר קשור נגיד לעומקים של הזמר נגיד אפילו אצל דוד דוד נגיד חטא בחטא של עם עם אפשר לראות הרבה תחנות כאלו שבעצם אם אז היה קורה משהו זה היה מונע הרבה תהליכים מסובכים אולי הבולט ביותר, טוב, יש כמה, חטא העגל. הוא יצר תהליך שמרגע זה והלאה הוא התחיל לפעול, נכון? הוא התחיל להיות. אחרי זה היה שמשה כעס על ה... נכון, עיקה בסלע. בצור היה צריך להכות, בסלע היה צריך לדבר אליו. וברגע שמשה יכעס בסלע, אז הוא כבר לא נכנס לארץ. כשהוא נכנס לארץ, אז התחיל פה תהליך היסטורי, סופר, מאוד מוגדר. כזה הופיע מלכות בדוד. אז גם כן, נכון, בגלל כל הנושא הזה של מפיבושת, נגזרה הגזרה שמלכות צריכה להתפצל. ואז, נכון, אחרי זה שלמה, יש פה תהליכים עמוקים שקורים, שיכול להיות שאנשים בודדים יוצרים אותם, נגיד האומה באופן כללי יוצרת אותה, וזה יוצר מדרון. מרגע שדוד חטא מפיבושת, אז נגזרה גזרה על מלכות ישראל, נכון? ואז אחיה השילוני בעצם מימש את זה. נכון, הרב אומר שגדולה קללתו של אחיה מברכתו של בלעם, נכון? בלעם דיבר על זה שעם ישראל הוא כמו ארז, הוא כאילו שעם ישראל הוא כמו קנה. זה אומר, נכון, וגדולה קללתו של אחיה. שבעצם כאילו אחיה דחף את המדרון הזה מאוד חזק. אחרי זה מופיע אצל המלך חזקיהו, אחרי זה מופיע אצל... אפשר לתאר פה מהלכים היסטוריים עמוקים. אחרי זה מנשה, אחרי זה מלך ישעיהו, איכשהו ניסה לתקן. גם מלך חזקיהו תיקן. אבל הוא דווקא דחף למדרון. להופעה של בית שני. לכן אומר רבי יוחנן בן זכאי, לפני שהוא נפטר, תכין מקום למלך חזקיהו. שבעצם מה שהוא עשה זה כמו המלך חזקיהו. והם כמו אחיה השילוני, זאת אומרת שלושתם עשו את אותה פעולה. רב יורד בבבל, אז כבר ארבעה אנשים. יש פה, אז הייתי אומר שזה תהליכי עומק, שהם קשורים לדעתי לזמן. כלומר, כאשר הרי הזמן, אם הוא משהו דומם, מה שאני אגיד עליו את המילה השם. אלא... יש תהליכי עומק היסטוריים, שיש כל מיני צמתים שבהם נוצר התהליך, ההידרדרות. אני לא יודע אם זו המילה הידרדרות, מכאן שאחיה השילוני והמלך חזקיהו, רבי יוחנן זכאי ורב, הם לא התכוונו לדרדר, הם התכוונו לתקן. הם באו לתת את האלטרנטיבה, את התיקון של הדברים. גם מלך יאשיהו בדרך שלו. חזר רבי עקיבא עשה מהלכים גדולים לתקן. לא, אז אלו שייכים לזמן לדעתי. אבל דומה, ברבה כוח ולא הצליח, וגם המעצבי של רבי עקיבא לא הצליחו. אז מילא זה חלק מהזמן, נראה לי שזה הכוונה. על זה רבי יהודה בר אילאי מדבר. כשהוא מתאר את התהליכים האלו שתיארנו, שזה מחשיף, שזה... המזרח הוא אדום, חלק התחתון מחשיף, חלק העליון מחשיף, אז הוא מתאר תהליכים היסטוריים ארוכים. נכון, אולי זה המבט שלו. גם לגבי הרומאים, טוב, זהו. רוב האנשים לא חיים במקומות האלו, רוב האנשים לא היסטוריונים. רוב האנשים הם עיתונאים, משייכים לעיתונאות, לא? התהליכים האלו של הזמן, יכול להיות שזה מבט היסטורי עמוק, של תרחישים שקורים. בדיוק קצת כמו שדיברנו על על המבט העכשוויסטי, נכון? שיש מבט עכשוויסטי כזה ש... שמותר את העולם כמו ש... כמו ש... כן, הזמנו על הדאדאיות ועל הקפקא ו... ואחר כך רב נחמן נכנס לתוך התמונה הזאת, וההתמודדות, כמו שנגיד אולי כל החסידות, הם באו, נכון, לשאת את הכאב של כלל ישראל, וישבו איתם ביחד במקומות שלהם, ותקנו אותם, התמודדו עם הבעיות האחשיביסטיות שיש להם. אז זה, הייתי יכול לומר שזה שייך לפרוזה. זה עולם של הפרוזה. בעולם של הזמר, זה עולם... עולם של הזמר הוא עולם עמוק יותר. עולם שמתייחס לתהליכים כביכול בסיסים יותר, יסודיים יותר. אמרנו את זה, להגיד לבת המלך שהיא עבודה, זה תיאור של אנשים שחיים כאילו בחוץ שלה, וחשים את זה, את הריחוק שלה, ואת ה... כן, אולי גם חשים את ההתבוללות, חשים את הזרות של, של האנושות שמסביבם. היא עצמה, היא לא חיה ככה. היא עצמה, הרי פנים של הקדוש ברוך הוא לא. היא לא דמות עצמאית. היא מתוארת כדמות, כדמות בעלת אישיות, אבל, אבל השכינה זה השכינה של הקדוש ברוך הוא, נכון? תמיד, בדיוק, קורא עכשיו איזשהו פרק שקשור לראות, לסילות חיותו, אני רוצה לדבר עליו בסופו של דבר. יש את הערות של הרב צודה על זה. זה פרק קפה של, של סילות חיותו. לא, שם הרב צודה כותב בהסבר שלו ש... וזה מבט של הרב, שהשכינה יורדת לגלות, כלומר, היא לא עובדת, אלא יש פה... השכינה וקדוש הוא מחוברים ביחד להנהגה אלוקית. להנהגה אלוקית, המלכות האלוקית יורדת עכשיו לגלות, אז היא עצמה נמצאת בגלות. כי היחסים שלה אבל עם הקדוש הוא יחסים פנימיים, יחסים חיים, נכון? לא, הוא לא הלך שם, היא לא הלכה לאיבוד מבחינת הקדוש ברוך הוא. ולכן אצל נחן הכיסא למעלה, צירה בכיסא פה, אני לא יודע אם זה מחלוקת במציאות. פשוט שתי זוויות שונות של איפה לראות, איפה אדם ממקם את עצמו. יש אנשים שנמצאים באמת מבחוץ, ואז כנתם כנסת עשר חודשי בגלות. היא הלכה לאיבוד. הם בעצם עבודים, נכון? והם חיים בעולם של חזיריות וכל זה. שהחודש מכנסת עשר נמצאת שם, אבל היא כשלעצמה מחוברת, נכון? היא השכינה שירדה על גלות. היא מחוברת, היא המחוץ לקדוש, נכון? אין למלכות האלוקית עצמאות, במובן של, יש לה פנים, אבל לא, היא לא, אבל נכון, זה המחוץ לקדוש ברוך הוא. הקדוש הוא מולך שם. לא, אז לכן, טוב, זה כך נראה לי שזה מה שצריך להגיד פה. כלומר, להגיד שהזמן השם זה אומר שאני מסתכל על דברים לא מצד הפרוזה, אלא מצד הצד הזמן. אני כאילו מתעסק כן. הייתי לוקח כאילו את פרויד מול יונג, בסדר? פרויד חי את התסביכים של בני אדם, נגיד ככה, בסדר? אני לא יודע אם זה נכון, כן, נגיד. גליל שחר מתעסק בפרויד הרבה, באחד הפרקים בהמשך. יונג מתעסק במיתוסים, להבדיל, אז גם פה נכון. אז כאילו ממדי עומק הרבה יותר גדולים, ממדים הרבה יותר גדולים. יש אנשים שיכול להיות שלא חשים את זה. יש אנשים שמבחינתם זה לא מופיע, אבל זהו, אז אין בתי החלוקה שמתוארת פה, רבי דבר אילאי, זה נכון פשטות. אז הוא מתעסק ב... הוא מתחסד עם כאן דילי, עם כנסת ישראל, כאן הוא נקרא חסיד. חסיד זה מתחסד, נכון? כתוב חסיד, יש כמה אפשרויות, אבל אחד מהם, אולי המרכזי ביותר, שלו זה רבי דבר אילאי. אז הוא מתעסק ב... זה רבי יהודה, כן? אז הוא מתעסק ב... בזמן, בתהליכי עומק שקורים. כן? כאילו היסטוריון, נכון? הוא היסטוריון ולא פסיכולוג. אבל יש... או נגיד זמר ולא פרוזה. לכן זה משמע פה, במשנה עוד השקפה. שלא רק הזמן השם, לא מרחק הזמן עושה את ההחשכה ואת ההתרחקות ממקור ההוראה הכללית. כן, יש פה תהליך שקורה. והתהליך שקורה הוא תהליך שבמהותו מרחיק את ה... מרחיק את ה... מרחיק אותנו, הוא מתאר את השקיעה, נכון? יש פה תהליך אובייקטיבי של השקיעה. שוב, אז זה אובייקטיבי במובן הסובייקטיבי, כן? אנחנו מדענים פה מאוד פנימיים. אין פה תהליך אובייקטיבי. השמש מצטרפת אותו דבר, כדור הארץ שוקע וזורח באותה צורה, אבל מבחינה פנימית קורה פה תהליכים, נכון? של התרחקות, של שכחה. במקום מהות יש לי מציאות. אז אופה, משנה עוד השקפה שלא רק הזמן השם, לא מרחק הזמן עושה את ההחשכה ואת ההתרחקות כה הוראה כללית, כי מה אדם? אז אני אגיד, ישעיהו מתאר מושג שנקרא אצל הרב, נכון שם, שם ביאנקי, גבוב נוציון, שם ישעיהו מתאר מה שנקרא את סגירת חלון האורה, נכון? כלומר, מהרגע הזה והלאה, אנחנו יותר נחשפים לתופעות כמו שקף כמתאר, כן? שבעצם אין חלון, אם כן יש חלון, אז הוא רק זרות, מה ש... אחד, נכון, לייבניץ אומר שאין למונדות חלון. פשוט, אופה, מה שאנחנו אומרים במהלך העדות. זה הכוונה כאן שאין יותר מבט כללי. שוב, מבט כללי כוונה כאן זה לא דבוקות. דבוקות שייכות לחיצוניות. אנחנו רואים עכשיו בעולמות הפנימיים, נכון? חלון נורא נסגר. המושגים כאילו האוניברסליים נעשים מאוד רחוקים. מושגים פילוסופיים, מטאפיזיים, מושגים דתיים, לא מושגים קיומיים. אז כל זה קורה בתהליך של הזמן. גם הפוך. התהליכים של הגאולה הם הפוכים. אז גם כן תהליכים אובייקטיביים שכביכול קורים. אבל זה בדיוק הרב אמר שם באסמן פאזל, שאל תתרגשו מהתופעות שקורות מבחוץ. כי מה אדם, נכון? כלומר, תהלוכות חייו, שמתחילים בבחירה, קבל צורה פרטית לגמרי, כן? כלומר, אנחנו נראים פרשה ממש כביכול התודעות הגלויות של האדם. זאת אומרת, מה שכביכול, פרויד קורא לזה קצה הקרחון, המודע. אולי גם הלא מודע, אבל הלא מודע של פרויד, שזה תזמיכים שבני אדם עוברים. אין עומקים יותר גדולים, נכון? אין... חבר'ה, שמתחילים בבחירה, זה לא בחירה גדולה מה שכתוב פה, זו בחירה מאוד קטנה. דיברנו על זה כבר כמה פעמים, כשהפרט נמצא לבד, אין לו בחירה כזאת גדולה. דווקא כשהפרט בלוע בכלל, כמו שכתוב פה, אז יש לאדם בחירה חופשית גדולה. למרות שזה נראה בדיוק הפוך, נראה שכשאדם פרטי, אז... נגיד, יש תורה הזאת של נחל, שאולי צריך ללמוד אותה תורה חף א', מתי יש בחירה? כשאדם לא יודע, כשאדם לא מוכלל. כשאדם לא מוכלל, אז יש לו ספקות, אולי ככה, אולי ככה, אולי ככה. ברגע שהאור הסובב נכלל בו, ברגע שהוא... אור הסובב נספג בתוכו, אז אין לו יותר בחירה, נכון? זאת אומרת, מה זה אור הסובב? זה האמת, זה הכלל, לא? ככל שאדם יותר כללי, הוא פחות חושב, פחות בחירי, פחות עצמאי. למה? כיוון שהאור נמצא בתוכו, נכון? ממלא אותו. אבל אז זה בדרך כלל ההסבר של כלל ופרט. אבל זה לא ההסבר של הרב. בדרך כלל ההסבר של כלל ופרט הוא, כשהפרט הוא כזה, הלך לאיבוד. אז הוא לא יודע, אולי צריך, אולי הוא פוגש ביער, אפשר ללכת בשביל הזה, אפשר ללכת בשביל הזה, אפשר ללכת בשביל הזה, ואז הוא מתלבט. אבל כשהוא מגיע למקום, הוא כבר לא צריך להתלבט, אז כבר אין לו בחירה חופשית, לא? הוא הגיע, אפשר צריך להגיע, אז אין לו כבר בחירה. אז לכן בחירה מתוארת תמיד כללכת לאיבוד. וכשאדם מגיע למקום, כבר אין לו בחירה. נכון, הוא הגיע לאמת. ההסבר של הרב הוא אחר, אצל ההסבר של הרב זה שדווקא כשאדם הוא כללי, אז יש לו בחירה. כלומר, הכלל אצל הרב יושב אחרת מאשר הוא יושב אצל הרב. רוב בני אדם, איך שמסבירים את זה. כי הכלל אצל הרב יותר מרחב שבו אדם נמצא. וכשיש לאדם שהוא בלוע בכלל, כבר הוא בלוע באמת האלוקית, אז יש לו בחירה, לא? כמו שלקדוש יש בחירה, גם לאדם יש בחירה. כמו ש... נגיד, הרב אומר את זה בצורה מאוד חריפה, אמרנו בעבודת אלוקים, יכול להיות על שפינות. שפינות זה לא היה חופש. זה שלא היה לו עולם מוסרי, בנוי כמו שצריך. לכאורה שפינוזה לא היה לו חופש, כאשר שפינוזה היה כללי. נכון, זה כל מה שהרומנטיקה נלחמה בו. הוא כביכול היה כללי, הוא כביכול ידע את הכל, הבין את הכל, הסביר את הכל. טוב, יכול להיות שיש פרקים שעדיין לא למד אותם. יכול להיות שיש פרקים שעדיין לא... זאת אומרת, אדם שעדיין לא למד איזה מסך, לא למד איזשהו סדר, אבל כשילמד הוא ידע. אבל הוא כבר נתון בתוך הסד הזה של המבנים, נכון? ואומר הרב, אז יוצא ששפינוזה שלא היה לו עולם מוסרי כמו שהרב רוצה שיהיה לבן אדם, אז הוא גם לא פגש את אין סוף, הוא לא פגש את החופש האלוקי. אבל כשלאדם יש עולם מוסרי, אז הוא כן פגש את אין סוף, או הפוך, כשאדם פגש את אין סוף יש לו עולם מוסרי. הדוגמה הבולטת לזה, הפוך מ, כאילו הדמות ההפוכה משפינוזה, זאת לאה. ראינו את זה פעם, צריך לי פעם בגרד אחד, צריך לחזור לגרד אותי, יכול להיות ששם הרב מדבר על למה לאה הייתה, למה כאילו לאה הייתה שייכת ל... למה לאה הייתה כאילו שייכת לסב. הייתה שייכת לסב כבר שנוכל, שניהם התעסקו במושגים אוניברסליים. אבל סב יותר דומה לשפינוזה, יותר דומה לכלל במובן של איזושהי חוכמה שמהירה. כל שהחוכמה יותר מהירה, אז אדם הוא פחות בר בשטח כזה, פחות מבולבל, נכון? פחות שוקיסט כזה, כן? ואז הוא מבולבל כזה, אבל כשיש לו את החוכמה, אז הוא כבר משתנה בתוך המערכת, אז זה לא כל כך חוכמה. אותם אנשים שמדברים על חילון, כן, כמו סם חיזר, יש לו, אומר, נהיה חופשים, יש בו איזה קצת שטות במה שאומר, כאן שברגע שאתה... ברגע שאתה כאילו חילוני, במובן הזה, אז אתה בעצם, אתה דיפרנציאל, אתה לבורטרי, אתה שפינוזיסט כזה, אז אתה חי, אז אין לך חופש. פרויד שולד עליך, נכון? פרויד ותסביכים של השולטים עליך. אז אתה לא חופשי, אתה תסביך. זה תוצאה של תסביך. דווקא כשאדם פוגש את ה... יש לאדם עולם מוסרי של חופש בחירה, אז הוא גם פוגש את האור אינסוף. שגם שם יש חופש בכלל, נכון? וגם הפוך. כשאדם פוגש את אין סוף, הוא אדם חופשי. זה כביכול מה שהרב נלחם משפינוזה ואמר עבודת אלוקים. גם עבודת אלוקים. גם מוסר, גם עבודת אלוקים. אבל עבודת אלוקים זה הנושא. העולם הוא לא דטרמיניסטי. העולם הוא חופשי, אבל כן, יש בו חופש, יש בו... כאילו ההכרח של הרב הוא ההיות של הדבר, נכון? המציאות נמצאת. כן, המציאות נמצאת. והיא חופשית. המציאות כשהיא נמצאת במלוא הכוח שלה, כשיש כפייה תרקיגית יש חופש. לכן הרב אומר שזה מודע רבה, זה מודע רבה לא ראיתה. הכפייה תרקיגית נותנת לאדם חופש במובן העמוק, הכי עמוק שיכול להיות. מכיוון שאדם מוטבע בתוך עולם של חופש, בתוך עולם של כלל, של כללות. ואז יש חופש, אדם מוטבע באור אינסוף, אז יש חופש. אדם מוטבע בכנסת ישראל, אז גם אז יש חופש. כשאדם הוא מנותק מכנסת ישראל, מנותק מאוד סוף, יש לו בחירה חופשית מאוד קטנה. אולי מאוד חריפה, כמו נגיד, כן למות על קידוש השם, לא למות על קידוש השם. כן למסור את הנפש, לא למסור את הנפש. אבל הוא לא מדבר על יכולות של ליצור ולברות דברים. כן גם צריך, רב נחמן, כאילו המתקן הגדול הוא... הוא בעצם מתקן קטן כזה, נכון? הוא מתקן כיסאות שבורים, הוא מתקן... למה? מכאן שאין פה יכולות של ליצור, לבנות, לברות דברים, כן? הרב מדבר על ליצור דברים, לעשות דברים, לשנות את ההיסטוריה, לקחת... כמו נגיד, הציונות, זו דוגמה בולטת לזה. נכון? זה סוג של נס, שעם מת קם לתחייה. שפה מתה קמה לתחייה. וגם מבחינה רוחנית זה ככה. לא, אז רק צריך להגיד תהליך הבחירים פה מאוד קטן. כן, הוא מאוד מצומק, מכיוון שהאדם הוא פרטי, הוא בא בשטח, הוא מנותק מהאמת הכללית. להיות מחובר באמת הכללית זה לא להיבלע. זה אפילו, אפילו הרומנטיקנים באנושות הבינו את הנקודה הזאת. זאת אומרת, אני רוצה להיות, להגיד את האמת, זה להיות אדם חופשי. כן, להגיד את האמת, נכון, כשיש בעולם פלא, יש בעולם סוד. טוב, זהו, אנחנו נראים את זה הרבה. אז גם פה, נכון, הדמות הזאת היא מאוד קטנה, והבחירה שלה מאוד קטנה. זה לא משמע, כי אם האדם, כלומר, את הלכות חייו, שהם מתחילים בבחירה לקבל צורה פרטית לגמרי. יוצרת פה אינדיבידואליות, שיש לו אמנם, שתשכח חמה, כלומר, שמש הכלי של האור העליון, הכלי המורגש, שיש לו אמנם מקום, מתי? מי שתשכח חמה, כבר כך צריך את המשפט. כי אם האדם, כלומר, תלכות חייו, שמתחילים בבחירה לקבל צורה פרטית לגמרי, שיש לה אמנם, שיש לה אומנם מקום, נכון? זה המשפט, שיש לה אומנם מקום. מתי? ושתשכח חמה. כלומר, השמש הכלי של אור העליון הכלי למורגש. נכון? זה המשפט. תמיד, לכן זה, אז זה אמת מאוד קטנה, נכון? זה אמת מאוד קטנה, זה בחירה מאוד קטנה, זה תהליך מאוד קטן. זה לא איזשהו מעוף, איזשהו מהפכה גדולה שיכולה לקרות פה. בכל מקרה, אבל אדם הוא מהלך כבר שמתרחק חצי מין. תחום מתייחס למקומו של אדם, למצבו הקבוע הוא המין. כבר שכבר ימצא אדם כמו חלק מוחש, חשבון הכללות והפרטיות שבו הוא כמו שקול. יכול להיות... בסדר, זאת אומרת, יכול להיות שהוא רואה את המושגים הכלליים, נכון, אבל הוא חי את העולמות הפנימיים. נכון, הוא חי את הפרטיות שלו, לכן זה שקול. האיש הזה הוא עדיין אדם גדול יחסית, לא? הוא עדיין קרוב ליום, נכון? עדיין קרוב ליום, אבל... ועכשיו זה הולך לשקור. יש לו את שני הדברים... יש לו זה, לא, זה לא ביחד, זה מהלך, נכון? זה נאמר לאותו משקל כמו שבו מתעלה אדם להכיר ש... מה שכאן נמצא אדם כמו חלק מוחרש, חשבון הכלות והפרטות שבו, שבו הוא כמו שקול. אבל אני צריך להסתכל בעיניה של עצמי. אין לי כל כך זמן, אבל צריך לסיים עמד, אבל... אני אראה את זה אולי מחר. זאת אומרת, ההוא זה החלק, נכון? כבר שפקיצה אדם כמו חלק. מוכרע, שחשבון הכללות והפרטות שבו הוא כמו שקול, יחלק. כבר שאיננו עומד על אותו המשקל שבו מתעלה אדם להכיר, שכעין נחשב הוא וחייו וצרכיו, כשהם לעצמם, בפרטיותם לגבי טובת האומה ואושרה בכללה. אז זה נכון, הוא מסביר מה זה שיש בתוך, יש בתוכו חלק שמה ש... שבעצם הכלל והפרט הם זהים. כן, כמו שקולים, כמו שאני לא עומד על אותו משקל שבו מתמיע החלק הזה, נכון? מה שאני לא עומד על אותו משקל שבו מתעלה אדם להכיר שכעין נחשב הוא וחייו וצחר, שם לעצם פרטיותן לגבי תורה תאומה ושם חילה. זה אח שלך שבין השמשות, שהוא קורא לו ברוח כלל והזמן, כי הם ברוחו שיחים וחיותו. רציתי לראות איזשהו מקור שמדבר על זה, אולי נראה את זה כבר. טוב, אני רגע נמשיך, על כל פנים, בין אם הזמן עושה פעולתו על היחיד, בין אם היחיד הוא הפועל, בשתי אפשרויות, רבי יהודה ורבי נחמיה, אבל יש לדעתם כוח ממוצע שבו אדם מלא משתי נטיות יחד. אין דבר מוכרע אם כוח הכלל או כוח הפרט שולט בו. לפי זה יש מקום בפועל מציאות המסין למעמד הרוע ממוצע. לא כן דעת רבי יוסי, הוא אומר שאין נטייה לחיי הכלל ולחיי הפרט בלקטים ממאות אחדים לחיים, עד שאוכל לסמן במצד מוצוע. מה תומעים עצם הצביון של הצורה הפנימית. סתם, רוצה שאולי, רבי יוסי הוא, נכון, הוא מופיע פה בזה, הוא מופיע פה במחרות, לא יודע אם זה אותו רבי יוסי, אבל, אולי כן. אני לא יודע אם זה טוב יוסי, אבל יכול שכן, זאת אומרת שזה... מה שרציתי להגיד זה ש... רואים שרבי יוסי, לדעתי, הוא הכי פנימי מכולם. הוא אומר שאין נטייה לחיי הכלל או לחיי הפרט נלקטים מאורות אחדים בחיים עד שאוכל לסמן במצד מצוע. מה תורים עצם הצביון של הצורה הפנימית? כן, רק לנוקים פתרונים. צורה בעבר שבין החיים אומרים לגאולה שבין כוח היון שופר וזורך לכל יחיד. עשינו עוד פעם שרם לדבר פה על הגאולה. עוד שנושא פה זה הגלות, נכון? הפשט הוא שזה השקיעה. הרב לוקח את זה לכיוון החיל, לכיוון הגאולה. כי רק לוקחים פתרונים, יוצא מראה שבין החיים הראויים לגאולה, שבין כוח היום שופע וזורח לכל יחיד, ובין החיים של החשקה, של החשכת הצורה, שבה הנפש... שבין כוח היום שופע וזורח לכל יחיד, זה הגאולה. ובין החיים של החשכת הצורה שבה הנפשות מתקמצות ובאבק פנימיותן הן פונות כל אחת כצון לעברה ולחוגה הפרטי. והן בחילוף צורה עצמית של עניין נמצא מודש. לא רק נמצא מזה, יש פה מדבר, אבל אף על פי שכל פעמים ישנו דבר כזה במציאות, אבל אי אפשר לעמוד עליו, שאין למצוא, ולדעתי זה הכי פנימי מכולם, ונוכל למצוא כי אם או מעמד רוח האומה רם וניסה, מחובר אל הכללות, אינם המוכנים יכולים כולם בכל עצמותו, או שאומה ממנו כוח ההערה הגדולה הזאת, אז כבר איננו חי חיים קטנים, ואין בהם משום אור, אור היום, לא כלום. במחלוקת בין רבי יהודה ובין רשב"י, רבי יוסי יוצא שם כזה, יוצא כזה קטן, יוצא שולי, יכול להיות יוצא, אחד שכזה לא יודע, הוא התנדלד, הוא שומע את רשמי, וואו, רשמי צודק. שומע את רבי יהודה אומר, רבי יהודה צודק. אז מה אני אעשה, אני לא יודע. אבל אמצע כזה, אז הרומאים אומרים, טוב, זהו, אותך נגלל. יש כזה אחד שלא יודע, נגלל אותך לציפור. נכון, ו... רשמי הוא כזה הר ענק, וגם רבי יהודה בר אילן הוא שני ערים גדולים. אבל האמת היא שיכול להיות שרבי יוסי יש בו צד מאוד גבוה. אולי יותר גבוה מכולם. לא, זה קשור לנקודה הזאת ש... אחד המקומות של הרב, בגרת מן, מדבר שם על האבקת אוכל, הגדול של האבקת אוכל. אז יש שם מושג שקורא לזה אגדה תמורה. עכשיו, זה לא ביטוי של הרב, זה ביטוי שמופיע בספרים פנימיים. הדברים יותר, כאילו הנסתר יותר גדול נמצא באגדה, נמצא בסיפור. כן, שרב אברהם חנה וסיפור כאלה. זה כתוב, לראות, זה מופיע גם כל אחרים. גם מכיוון שהנסתר הוא נסתר, אבל יש לו עדיין גבולות. הנגלה בוודאי שיש לו גבולות. רק את הסיפור בעצם, כל שהוא יותר משהו שאין לו, משהו תמור כזה מאוד. לכן יוצא שהאגדה יש בצד שהוא יותר, של אגדות, תמורות, יש משהו שהוא יותר פנימי מהכל. כי אמרנו את זה, יש בזה הרבה כסילות באגדות. אגדות שרבה ברחן המיוקד, מיוחד, נכון. עכשיו יש תימהון כזה, בעומקים גדולים, בכסילות הזאת. אז עכשיו רבי יוסי הוא בעל האגדה. כן, ככה מסביר פה. יש את רשבי שהוא הדמות של הנסתר, יש את רבי יהודה שהוא דמות של הנגלה, ורבי יוסי הוא רשבי זה הנסתר, רבי יהודה זה הנגלה, רבי יוסי הוא האגדה. זה קשור גם ל... קשור גם לזה ש... קשור גם לזה ש... סתם, אחר בין ארבעה שנכנסו לפרדס, אז הוא ניסה להיכנס דרך האגדה. דרך... נכון, יש... שעת רמש דרוש וסוד. אז רשבי, אז זה מכיר שחר סוד. איפה בן עשיו ובן זום הם שייכים לנגלה ולרמז, פשט ולרמז. ואחר נכנס דרך האגדה, דרך הדרוש, דרך האגדה. והוא דווקא בא מהמקום הכי קשה. לכן הוא גם נכשל, לא משנה, יכול להיות שהוא גם היה מסובך בגלל כל מיני דברים, בגלל האבא שלו, הילדות שלא משנה כרגע, אבל בפועל הוא היה חלק מהחבורה שלהם ונכנס דרך הדרש ויצא פגוע. הוא יצא... הרב כותב שבדור שלנו יש הרבה אחרים. והתיקון של זה זה רבי מאיר. זה מאיר מהחלוקת הזאת, רבי מאיר לא נמצא, זה עוד נקודה מעניינת. רבי מאיר לא מופיע בכל המחלוקת הזאת. יכול להיות שהיה בבבל, יכול להיות שלא יודע איפה בדיוק היה. יש על זה הרבה דיונים איפה רבי מאיר היה בשנים האלו. אבל אולי בכל מה שקרה עם בוריה, אז הוא ברח. אבל יש מדרשים על זה, אבל מה שחשוב זה שאחר הוא, שהוא כן שייך לדיונים האלו, הוא נכשל שהוא נכנס דרך המקום הכי קשה ולא היה לו סייעתא דשמיא. והיום דווקא בדורות שלנו יכול להיות שיש כן סייעתא דשמיא להיכנס דרך הדרך הזאת. אתם יודעים, הרב אמר דעת יורקים, עבודת יורקים מדבר על כל הזמן על, 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 על ההגדה. על ההגדה, הוא לא מדבר על, על נסתר. אתה יכול להגיד שטוב, הרב לא רצה לדבר על נסתר, הוא רצה לדבר על ההגדה. אבל זה לא מתאים לרב, כן, ללכת בדרך בינונית. הרב הולך בדרך הכי גבוהה שיכולה להיות. אז יוצא שיכול שבגאולה, בגאולה דווקא האגדה היא, האור של האגדה הוא זה שמופיע בגאולה. למה? בגלל שהאגדה קשורה למשהו מאוד פנימי, וזה הטעם. זאת אומרת, האגדה היא, האגדה היא לכאורה דיון פנימי, דיון פנימי, מה היא שונה מיסוד או מרמז? היא שונה מיסוד ומהרמז ש... שהיא עסוקה ב... כאילו, נכון, זה כמו סיפור שרב אברהם חנה, זה כאילו סיפור נגלה. רב אברהם חנה לא מביא לך סודות כמו רשב"י. הוא גם לא מביא לך רמזים, כמו נגיד רב נחמן, סימני רמזים. כן, בעל האגדה הוא מספר סיפור. ספר סיפור, והסיפור הוא טוב, גם רב נחמן ספר סיפור. בכל זאת, רב נחמן לא יודע אם הוא היה שייך, איך שרב מסביר אותו, לא היה שייך לבעל האגדה. לא היה שייך לרמז. כן, הוא רומז על דברים, גם על הסיפורים שלו רומזים על דברים. כן, זה סיפור, אבל רב אמר חנה לא רומז על דברים, כאילו... טוב, אני לא יודע אם אני אסביר את זה כמו שצריך. שאני לא רוצה כאילו לחשוף את כל מה שיש פה, אבל זה נקרא טעם. טעם זה אומר, טעם זה אומר, זה אומר ש... כן, זה אומר שאני מבין דבר. טעם זה להבין. נכון, כששואלים מישהו מה הטעם שלך, זה תסביר את עצמך, נכון? כלומר, אבל בעצם הטעם... לטעם, שתסביר את עצמך, תביא את הטעם שלך, או מה הטעם של... זה לא הסברה הגיונית, זה הסברה עמוקה יותר. כלומר, הסברה הגיונית היא כלי, שאני כבר כאילו נותן לטעם מבנים, שאני יכול להסביר את זה לאחרים. הטעם הוא הבנה מאוד עדינה, כמו נגיד תביעת עין. כן, זה בנוי מהמון המון שיקולים, אבל טוב, כן, זה טעם. טעם זה, עכשיו קוראים, זה דעת אלוקים. זה רוצה מה שאני אגיד, זה, דעת אלוקים, נכון, זה הרגשת היגיון הלב, וזה טעם. דעת אלוקים לא בנוי על הוכחות. דעת אלוקים בנוי על טעם. והטעם זה קשור לאגדה. כלומר, אני כאילו מספר פנימיות בצורה גלויה, בצורה טבעית, נגיד ככה, בסדר. אז התקופה של רבי, של אחר, זה לא היה פתוח לרבים, ולכן הוא נכשל. וזה קשור לזה שהכל היה פרטי ולא כללי. וגם רבי יוסי יכול להיות שנשאר נראה כזה קטן. ודווקא בתקופת הגאולה יכול להיות ש... דווקא תקופת הגאולה, בתקופה שלנו, יכול להיות שדווקא המדרגה של האגדה נפתחת. וזה בעצם ההסברה היותר פנימית שיש. כן, אתה... טוב, לא, קשה להסביר זה וזה, אבל רציתי להגיד איזה קשור גם לרבי יוסי. רבי יוסי יוכל לא מדבר על תהליכים היסטוריים, הוא לא מדבר על תהליכים בכירים, זאת אומרת, הוא כאילו לא, הוא לא מדבר, נגיד ככה, הוא לא מדבר על... נגיד, רבי יהודה בר אלי מדבר, כשהוא מקשר את זה מה שדיברנו על אל תיגעו משיחיו ואל תראו לנביאים, אז רבי יהודה בר אלי מדבר על הנבואה, מדובר על זה, הוא מדבר פה על תהליך היסטורי. תהליך היסטורי שקורה, ושאנשים יש להם יחס כלפיו, לכן גם אפשר להראה לו. אפשר להראה לו. כן, מנחם יותר מדבר על פרוזה, לדעתי. תהליכים בכירים, אבל חיצוניים מאוד של האדם. שזה בדרך כלל תהליכים הבכירים, הפרטיים של מישהו. כן, זה כל איזה בחירה של דמיונות. זה לא קטילת הנחש באמת. קטילת הנחש באמת צריך לעשות בו דיון שכלי. כן, זה בחירות תסביכיות, כן, כן, אם תוזבח ככה, אז אני עושה ככה, אני חושב סיכור לזה, או לכל זה, או לכל זה. זה התהליכים הבכירים הרגילים, שבני אדם חווים אותם. התהליכים האמיתיים של הבחירה הם שייכים לשכל, שייכים לאמת, לחוכמה. ושם בעצם קוטלים את הנחש באמת, שם בעצם מתמודדים מאוד, כאילו, זה מה שהרבייה הזאת רצתה לעשות, איך שזה מוסבר בפנימיות. אז רבי יוסי הוא בעצם, רבי יוסי הוא אחר, לא משנה. והיום, אז הכוח הזה הוא מאוד חזק של האגדה. ודרך זה כותלים את הנחש. דרך זה אדם מתקן את הצורך הזה בתשובה, דרך דעת אלוקים. דעת אלוקים זה ניגלה שמתעסק בפנימיות. פנימיות שמופיעה בניגלה. וזה הטעם, כן, מה הטעם בדבר, אני, טוב, זהו. לא, למה אני אומר את זה מכיוון שיכול להיות שבאמת, אז איפה רבי יוסי נמצא? רבי יוסי יכול להיות שהוא נמצא בשירה, לא? כלומר, הוא לא מדבר על תהליך, הוא מדבר בבעל תיגון משיכה, הוא מדבר פה במשהו שהוא הוא אומר פה שזה לא תלוי בן אדם, זה תלוי, לא תלוי גם לא בתהליך, זה תלוי רב קדוש, נכון? יכול להיות זה פה? כן, רק אלוקים פתרונים. הוא אומר, זה קשור לצורה הפנימית. כאילו בבת אחת זה קורה, נכון? כתוב, פתאום יבוא המלך להיכלו, ויש תהליכים של קימה קימה. יש תהליך שהוא פתאומי. אז רבי יוסי מדבר על תהליך הפתאומי, נכון? פתאום זה קורה. טוב, זהו, צריך לדבר, אני צריך לעצור פה.
פתאום זה הצורה?
מה?
פתאום זה הצורה?
יכול לראות, נשאיר את זה, נחשוב, זה בסדר. אבל נחזור את זה מחר עוד פעם. יש לנו משהו שאני צריך ללמוד בקובץ צבא, תסכים לי, בסדר?